Schritte, wie Mori. Ich ziehe gerne Schwasser mit Tammuz, ביום שמהווה תחילת ימי בין המצרים. למעשה, 17 בתמוז הוא תחילת תקופה, הוא גם כמובן תענית בפני עצמה, יום שבפני עצמו אומרת, יש כאן כמה כמה אירועים שמשתה בתענית מונה, כחמישה אירעו בו ביום. רמב״ם, כשהוא מדגיש 17 בתמוז ושאר צומות, מתמקד ביותם ימי תשובה. יש ימים שכל ישראל מתענים בהם, מפני עצמות שבהם כדי לעורר הלבבות, לפתוח דרכי התשובה, ויש זיכרון למעשה להורים ומעשה אבותינו, שיקב מעשינו לתת, שגם נבלנו אותם הצרות, שבזיכרון דברים אלו נשוב להיטיב. מוקד היום נמצא בתשובה, נמצא בהפקת לקחים. הריטב"א מביא בשם הרייבד במסכת תענית, שמוקד היום הוא יום של אבלות ולא יום של תשובה, שהאבלות על הצרות שהיו ולא התשובה עומדת במוקד היום. דיברתי על זה בעבר בכמה הזדמנויות. תשובה ואבלות עומדים איזושהי סתירה פנימית עמוקה ביניהם. רעיון התשובה, שהכל הפיך, שהכל ניתן לתיקון, שאפילו הזדונות יכולים להפך לזכויות, שגם חרב חדה מונח לצבו של אדם, הוא לא צריך להתייאש, כי יכולה תשובה לבוא ולבטל גזר דין. תשובה בעצם אומרת, כמה שמצב לא רע, יהיה טוב. והיא בסיסית אופטימית, האדם יודע להשתנות, הקדוש ברוך הוא מקבל את האדם, הוא משנה את המציאות. אבילות כמובן עבר הגמור. אבילות אומרת שבעצם הכל גמור. העבר לא נתן לשינוי, היה יכולת אחרת, וזה לא כך. המציאות קבועה בציפון ברזל, בית נחושת, לא ניתנת לשום שינוי, לשום המרה. שזה רק דבר אחד, בחור תבכה בלילה ודמעתה לחייה. אין לה שום דבר אחר שיכול לעשות, בגלל שעבר לא ניתן לשינוי. אנחנו נמצאים היום בתענית, והרמז הזה שהשיחה בתענית מבוסס על מה בתענית שאומרת שבתעניות ציבור עד אמצע היום עוסקים במילי דמטה, דהיינו בתיקון ענייני הציבור ועשיית תשובה. ולעומת זאת, ולאחר מכן שליש בתפילה ושליש בתלמוד תורה. הרמב"ם מדבר שם לגבי תעניות הגשמים. זאת אומרת, תעניות שנועדו בעבור תשובה, תעניות שמוקדמו תשובה, ואז ממילא תבוא, תחטט, תבדוק את התעניות תיקון, ולאחר מכן תבוא ותתקן. דהיינו תעשה תשובה, תתפלל וכן הלאה. ביום שאבלות, המוקד לא אמור להיות שיחה של תשובה. המוקד אמור להיות פשוט הבעת צער, פורקן, שיתוק, כל מיני תשעה באב. פשוט לבוא ולבכות ולהצטער. לא בהכרח לבוא לחפש את הטעון תיקון, אלא פשוט לבכות על מה שהיה ואיננו. היות שכמו יש מחלוקת הראשונים מסביב לאופי היום, אז לא מחתם סופר כותב בתשובה ובצדק שאנחנו פוסקים על שאר תעניות, מי תשעה באב, שמוקדם מימי תשובה. בכל זאת רוצה להצביע נקודה אחת או שניים מסגרת הריטב"א והרייבד קודם, ואז נעבור באמת יותר עניינים שקשורים בתשובה. המקדש אומר בתחילת דרך הרבה שבוכים על המת קודם שימות. ולכן יש הוויכוח, אם הגעת איכן נאמרה לפני החורבן או אחרי החורבן, נכון בן יהודה לבן חמי במדרש, אומר שבן חמי, אם בוכים על המת קודם שימות, התשובה היא שלא, התשובה היא, אם אדם יש לו חולה הוא מטילים, הוא מתחנן, הוא בוכה, בוכה מתוך תפילה, לא, אדם לא מתאבל עד שממש, עד שימות המת. ואז השאלה מתבקשת, מדוע 17 בתמוז הוא יום אבלות? הרי זה תחילת תהליך. התהליך אומנם ברור לנו שמרגע בעצם מתחילת המצור, שזה עשר בטבת, ולאחר מכן שבעה עשר בתמוז שהופקע העיר, או ט' בתמוז בבית ראשון. ברור לנו שאלו שלבים בדרך החורבן הסופי. החורבן זה חורבן המקדש, ואלו ציוני דרך משמעותיים בדרך החורבן. ממילא, אם אנחנו באים, כפי שהמה מייעץ לנו ממליץ, שנימד את העבר, נימד את הלקחים, או בראשונו, זיכרון מעשה הורים, מעשה אבותינו, רק כמעשה נוטת שגם לבירה ופצות, שבזיכרון דברים נשייתיב, אם אדם מנתח היסטורית את מה שקרה, אלו ציוני דרך משמעותיים, ולכן להפיק לקחים ולעשות תשובה, פעולה מתבקשת. דהיינו, אם אדם, יש תהליך מתמשך, תשובה היא הגיונית לאורך הדרך. לגבי אבלות אבל, אדם לא מדבר מדבר כרגע על יחידים, כשהקרוב מקבל הודעה שהוא חולה, או שזו הידרדרות משמעותית במחלה, אלא אך ורק מסתימת הגולל. ואז, אם יום, שעשו תמוס יום אבלות, על מה אנחנו בדיוק מתאבלים? כאן נדמה לי שיש תשובה פשוטה ומשמעותית עבורנו, בעיקר בדור הזה. כתוב אומר, הבית ישראל, כתוב דבר על בית ישראל ועם השם כי נפלו בחרב. לאמיתו של דבר, אבלות על החורבן היא בעצם אבלות כפולה. אבלות אחת על חורבן המקדש, סילוק השכינה, עשר מסעות נשא השכינה ועלתה מכרוב למפתן, הסתכל לגמרי מן העולם, סילוק הקדוש ברוך הוא מתוך העולם, חורבן העצים והאבנים של בית המקדש, כל זה מהווה סיבה אחת לאבלות. אם אנחנו מדברים על השרת השכינה ובית המקדש כסוג של חתונה בישראל הקדוש ברוך הוא, והמשנה אומרת ביום חתונתו יום שמחת ליבו, ביום חתונתו זה מתן תורה ויום שמחת ליבו, זה חורבן המשכן, אזי, חנוכת המשכן, אזי החורבן זאת אבלות. לא סתם מגילת איכה מתחילה הייתה כאלמנה, כי סילוק השכינה מתוך המקדש היא בעצם פירוק הזוגיות לעם ישראל הקדוש ברוך הוא, כמו שישעיהו יבוא לאחר מכן, נקרא את זה בפרקי הנחמה של הפטרות הקיץ, איזה ספר כתות עמכם אשר שילחתיע, אבל התחושה בחורבן היא שאחרי נשתלחה, כמו שירמיהו יאמר, היי נשארתי שתשתו והתחלת על איש אחר ישוב אליה עוד, הלא חנוף תכנת הארץ, ועד זנית רעים רבים ושוב אליי, וממילא החורבן היא אבלות על סילוק השכינה. היא מתוארת במונחים של גירושים ואלמנות. אבל יש מוקד שני של אבלות, וזה עם השם כי נפל בחרב. על כל אותן נשמות, הורסת תורה, הורסת על הנשמה, אדם יישא בשעה קצת הנשמה, חייב וקריאה. יש אבלות על אובדן, על חריגת אנשים. אם אדם רוב ישראל שנהרג, או שומע שמוע על רוב ישראל שנהרג, גם חייב בקריאה. חלק המבוטל מהמחלים בקריאה בסוגה מועד קטן דף חבב, יצאת נשמה, אדם קשר שמת, שמועות רעות, כגון שנהרגו אלפים ורבעות מישראל. כל זה בעצם אומר לנו שיש אבלות לא רק על המשכן, על המקדש, יש אבלות על עם ישראל, שאדם חייב אחת בשנה להתאבל על הציבור, על האובדן, ובזמן המקדש נטבחו ונרצחו עשרות אלפים, לא מאות אלפים, התיאורים באיכה הם תיאורים מזעזעים שהסבל והרצח, מי שיקרא את פרק ד' מגיעת איכה, אי אפשר שלא יזכר בגטאות ובנעשה שם. מי שיסתכל או יקרא את קדושי החורבן בקדוש רבה ובמקומות אחרים, יהיה גם מתור התעללות והרצח ואובדן הנשמות, אם בזמן בית ראשון, בזמן בית שני, מחייב אבלות, עצם עובדה שעם ישראל הושמד. אנחנו היום במידה רבה עושים את שבת בתשעה באב, גם מתאבים שתי דברים, הקינות, גם מגיעת איכה משקפת את הדואלית הזאת. אני מדבר בקודם כרגע, זה פלוס מינוס פרק ב' לעומת פרק ד'. כנ"ל גם בקינות, אנחנו פותחים בקינות על חורבן המקדש, ולאחר מכן סדרת קינות על יהודים משך הדורות שנהרגו ונטבחו ונרצחו בידי רשעים, אם זה בזמן חורבן בית המקדש עצמו, אם זה בזמן מסע הצלב, אם זה בתקופות אחרות בעולמנו, אם זה בשואה. אנחנו בעצם בתשעה באב מקדישים התורה הכפולה הזאת. אבל לדעת הריטב"א והרייבד, 17 בתמוז כמו יום אבלות, לדעתם נדמה לי 17 בתמוז הוא אבלות על רציחת יהודים לאורך הדורות. כאשר רומם ימח שמם יפקיעו את העיר, הם לא חיכו לחורבן המקדש שיתחיל להרוג אנשים. ברגע שהופקעה העיר, אם המקדש לא חרב, האנשים ניתנו למשיסה. הביזה והרצח והפגיעה באנשים החלה כמובן ברגע שפורצו את החומות. ואז דעת הרייבד, תשעה באב מוקדש לחורבן המקדש, ולעומת 17 בתמוז על הכאב על רציחת יהודים בזמנו בדורם ולאורך כל הדורות. וכאמור, אדם מישראל הוא כמו ספר תורה, העומד יעמד קוריאה, ספר תורה שנשרף קוריאה. האבלות, הסילוק השכינה, בין אם זה שסב אפוסטומוס לתורה, בין אם זה עמדת אצלנו בהיכל, ובין אם זה רציחת היהודים במשך הדורות. וזה בעצם רעיון האבלות שב-17 בתמוז. לו אבי בדידי, לא הייתי קובע את יום הקדיש בעשרה בטבת, אלא ב-17 בתמוז. כי מבחינה זאת הוא הרבה יותר מתאים. וכיוון שבדורנו, אחרי מה שקרה בדור שניים לפנינו, כשישה מיליון נטבחו ונהרגו, כיוון שהמוטיב הזה של הקדשת יום, לקחת בחשבון את הכאב, את האבלות, את האבלות של 17 בתמוז, אמורה להדגיש הדגשה מרובה את הכאב על עם, על בית ישראל ועם השם, כי נפלו בחר. אני לא בא להמליץ לך על יצירת נפרד גשי השואה. אני חושב שטוב יותר במדינה שיש יום אחד שכולם חוגגים, מציינים אותו, סליחה, גם דתיים, גם לא דתיים. לא טוב שלדתיים יהיה יום שואה משלהם ושאר הציבור יום שואה משלו. טוב יותר ונכון יותר שכל הציבור מציין את אותו היום. אבל מסגרת אבלות, אבלותינו, מסגרת הדורות, אם נצא, לא בריאת השואה כאיזה אירוע ייחודי וחד פעמי, אלא בריאת השואה על רצף הדורות, ואני חושב שבדורנו אדם צריך את שתי הפרספקטיבות הללו, גם את הפרספקטיבה הייחודית וגם את הפרספקטיבה הכוללת שרואה את זה באיזשהו קשת רחבה יותר של עינויים ורציחות לאורך הדורות. שזה בתמוז כדאי שניתן את עצומת הלב כאמור לשואה ולקדושיה ולאובדן הנורא והיום שהיה אז. זה כאמור מרת מצד הרייבד והריטב"א שאומרים זה כיום אבלות. נדבר עכשיו מצד הרמב״ם ותפיסתו שמדבר ביום תשובה. ניתן להרחיב פה בבית דברים, אני אציין בעיקר נקודה אחת או שניים. חז"ל מדברים על כך שחמישה דברים יראו בו ביום. השתבעו הלוחות, שם אפוסטומוס את התורה, בטל התמיד וכולי. עכשיו, השתבעו הלוחות. מה מדובר? עם ישראל בא אחרי שבות מצרים, אחרי עשרות ומאות שנים של שעבוד וסבל ומצוקה ורצח עם, יצאו ממצרים כאלפי נשרים, רעננים, מצפים, מייחלים, התחילו דף חדש, תחושה של ניסים כאלפי השכינה, באים להר סיני, מקבלים את התורה, רואים לפניהם, הכניסה לארץ, הוצאתי, ניצאתי, וגעתי, ולקחתי, והבאתי. כל החלומות עומדים להתגשם, כל הסיוטים מן העבר נשכחו במצרים, הכל הולך כמו בתרועה, בכל תרועה, והתגשמות של חלומות, מגיעים למעמד הר סיני, אז אומנם המעמד מאיים קצת, הוא מפחיד, אבל זה לא שדבר מרומם. ואתה שפחה לים השלוח עסקי בן בוזי, זכו ישראל שבאותו הדור, לשמוע כל הוקים חיים ידעו יותר מתוך האש, מה שלא זכה בדור אחר, הכל כאמור, רק מחכים 11 מחורב דרך הסעיר, ואז החלום מתנפץ. החלום שכיסה לארץ, שבעצם מערכת יחסים פשוטה, לא מסובכת, לא מורכבת, הופכת להיות חלום שהתנפץ. הלוחות משתברים, כל מיני סיבות לכך, כל מיני אשמים וגורמים, אפשר להצביע פסיביות, אפשר להצביע פאניקה, אפשר להצביע היסטריה שהייתה שם, אפשר להצביע לחוסר קשר בין המנהיגות לעם, אפשר לדבר לכוון הרבה מקומות. אבל בסופו של דבר, הרעננות, היופי, הראשוניות שהייתה במעמד הר סיני, כמו חתונה, הכל נעלם. עומדת הגמרא בגיטין, בשורה אחת, אבל כל כך עצובה, נרדי, עדיין מלך מסיבו, נרדי נתן רכי, עלובה קלה שזינתה מתוך חופתה. אפשר אחרי זה שכן מערכת היחסים, אפשר לבוא לבנות מחדש, אבל איזה עליבות, איזה אובדן, תחושה שכימד, זאת אומרת, שם הרבה נפלאות, הכל מתפוגג לתוך אותה זנות, אותה חולשה, ובעצם התברר שמעמד הר סיני לא הפך, מה אתה חושב עם ישראל, בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, למערכת פשוטה. חלקם מרגישים מאוימים מדי התורה, חלקם לא מספיק מרגישים את גודל המתנה, חלקם שקועים יותר מדי בעצמם, איך שלא נבוא וכמובן נראה, לא מדובר פה באיזה שחתן וקלה, צעירים, רעננים, ניסים על כלפי הרוח, אלא מדובר במערכת יחסים הרבה יותר מפותלת, שבה יש מצד אחד רצון להיפתח, מצד שני רצון לדחות, מפחדים, מתברר שאותם משפטים שהם אמרו בסוף מעמד הר סיני, לא לגמרי עזבו אותם, יצלחו עכשיו לבנות מתוך מערכת יחסים אחרת. יכולים להתקדם, יכולים להשתקם, אבל זה לא שיקום. זה כמו זוג שהתחתן מלא אהבה, מלא בהתלהבות ורעננות, וכמה שקרה, והקלה זינתה מתוך חופתה, מכאן ואילך יצטרכו ללכת להיות זוגי, יצטרכו לשבת עם יועצי נישואין, יצטרכו לבלות שעות לגבי שעות לפסיכולוגים, הכל טוב יפה, ניתן לשקם, ניתן לבנות, ניתן איכשהו מת, לא להתגרש, אבל העסק כבר מפותל, מורכב, חסר את הטבעיות, את הרעננות, כל זה נעלם באותו רגע שהשתברו הלוחות. תראה מזאת, מתלוי בדרוש יפהפה ומדהים בעוצמתו, בעצם בונה מערכת שכל התורה השתנתה לאחר שבת הלוחות. הוא מדייק זה בפסוקים, מי שמעוניין זה דרוש י"ח שמודפס בסוף חלק בית בית הלוי, הוא מדייק מהפסוקים, כל מיני דיוקים למיניהם, הוא מביא, מגבה את זה במדרשים. התזה הבסיסית שלו היא מאוד פשוטה, שלפני שבירת הלוחות לא הייתה חלוקה לתורה שבעל פה ותורה שבכתב. הכל היה מפי הגבורה. הפרטים, פרטי הפרטים, כל התורה כולה ניתן מפי הגבורה. ולאחר מכן, כאשר ניתנו לוחות שניות, אז בעצם נעשה, התורה התחלקה לתורה שבכתב ותורה שבעל פה, או יותר חשוב, לתורה אלוקית ותורה אנושית. התורה האלוקית הסתלקה וחלקים ממנה פרחו באוויר ולא חזרו. אלא התורה שבכתב נשאר תורה שבכתב, אבל כל מה שמלווה אותה, כל זה היה בשלב הראשון תורה אלוקית. ולעומת זאת, בפעם השנייה היא הפכה להיות תורה אנושית. הוא מסרטט את זה בהרחבה עם דיוקים בניסוחי הפסוקים למיניהם. הדברים מבוססים בצורה טובה בדרשתו. במידה ידועה מה שהוא בעצם אומר, שקרה לעם ישראל במת העם מה שקרה לאדם בחטא אדם הראשון. בחטא אדם הראשון אותו דבר, ניתן אחר כך להשתקן, ניתן לתקן, אבל בעקבות החטא אדם ירד מגדלותו, ירד מדרגתו, לא חזר לאותו מקום, לא חזר אותה תמימות, אותו טבעיות שבין אדם לטבע, שבין אדם לקדוש ברוך הוא. כל זה נעלם והפך להיות מורכב ומפותל. בין אדם בין הטבע יש מתח, בין אדם בין הקדוש ברוך הוא יש מתח. כשאתה שהוא בא ואומר לו אייקה, זה בגלל שאייקה ידרוש את זה איכה, שהוא מתאבל בעצם על חוקו של האדם. כמו באיזשהו מקום, אותו מפגש שם, את כוחה שמעתי בגן ועירה כי רום אנוכי, יש דו שיח, אבל זה כבר הטבעיות והרעננות שהיו לפני כן, כל זה נעלם. מכאן ומאותו רגע שאדם חטא בחטא אדם הראשון, מערכת היחסים בינו לבין קרונו הפכה להיות סבוכה, מפותלת, עם בושה וחשבונות ואינימויות, הפך להיות כמו היחסים של ילד והורה, כאשר ילד הוא בשלבי התבגרות ויש לו עניינים לא מבוטלים עם הוריו. כך פחות או יותר יוצא במת עם ישראל. עם ישראל במת הר סיני דומה לאדם בגן עדן, ואותו חטא יוצא את אותה דינמיקה של אובדן תמימות, של בושה, של יראה, כפי שמתארים שם בסוף מתן תורה. וכאן יוצא מצד אחד הקושי הגדול, העצב העצום. היינו כל כך קרובים לקדוש ברוך הוא, היינו כל כך שותפים איתו, היינו עם ישראל כעם היה כמור כקלה וחתן, רעננה וטריה, וכל זה נעלם באותו יום שמשה רבינו שם בושש לבוא, ועם ישראל התחיל לכל מסביב לעגל. זה עיד החוסר הבנה כלפי הקשר בינם לבינו, ובעיקר איזשהו גורם זר שמכניס לתוך המערכת, הוא מעיד שבנינה טבעית ופשוטה. לא הייתה כזאת, לא היה עגל. וגם אם העגל נבע מהיסטריה, וגם אם נבע מפסיביות, בסופו של יום, מערכת היחסים נפגמה. אלא שבדבר הזה לא רק שורש הבעיה והעצב, וכאמור זה עצב שמלווה את האדם. אם אדם מנהל חיים זוגים עם אשתו, או אם אדם מנהל מערכת יחסים טובה עם הוריו, ופעם אחת הוא עושה טעות עמוקה, לא איזה עילבון קר, עושה באמת טעות מאוד עמוקה ובסיסית, גם לאחר מכן הכל יסתדר, עצם העובדה שהוא היה מסוגל לעשות את הטעות הזאת או את החטא הזה, תמיד יישאר איזה קטע, איזה צלקת שתישאר. וכך גם שבועת הלוחות, למרות שהתגובה בתורה היא יחסית מינורית, אם מה להשוות בין התגובה לשבועת הלוחות לתגובה למרגלים, לתגובה לפאור, לתגובה מינורית למדי אפשר לומר, ובכל זאת הצלקת נשארת, וזה המשנה עומד שם בתענית, שאחת הסיבות שאנחנו צמים היום זה בגלל הסיבה הזאת, שהשתברו הלוחות, נכנסה הצלקת, והתורה האלוקית או הקדוש ברוך הוא חדל, כמו שהוא חדל לשכון בתוך המקדש, הוא חדל לשכון בתוך התורה באותה עוצמה שכן בקודם. אבל, וזה גם טעון שורש התיקון, הרמב״ם שואל פרק מפורסם בתחילת המורה נבוכים, איך יכול להיות שאדם הרוויח מחטא אדם הראשון? הרי לא ייתכן שתוצאת החטא תהיה רווח, ולכאורה הוא הרוויח את הדעת. עונה מה שעונה שם, כרגע אני לא נכנס לתוך הסוגיה הזו כשעצמה, אני רק רוצה להוציא משם נקודה אחת. אפשר לומר במידה ידועה שני דברים בעקבות השאלה הזאת. א', משהו אחר עבד, משהו אחר, בסופו של דבר כפי שאמר מתאר שם, הדעת שהאדם השיג אחרי החטא שונה מה שלו קודם ונחות יותר. בסופו של דבר מה שיש לו, הדעת פחותה יותר מהאמת האבסולוטית שהיה קודם, אותו דבר התורה האנושית פעם אבסולוטית נמוכה יותר מהתורה האלוקית שהייתה קודם. זה מצד אחד. מצד שני, מבחינה מוסרית, מי שהתגבר על החטא אכן התקדם. לאנושות בחיותה הדבר לא טוב, רוב האנשים לא הגיעו דרגה הזו. מי שבאחרי החטא יודע לבחור בין טוב לרע, זה לא רק אמת ושקר עבורו, זה אכן טוב ורע, ויש לו בחירה, הוא צריך להפיל את בחירתו החופשית, הוא אכן הרוויח, או בחירתו היום מרוממת אותו. אנחנו רואים את זה כתבוסה או כנסיגה, לא הייתה נסמוך על כל אדם שהרוויח בצורה כזאת. אבל מי שאכן בוחר נכון, ומי שתחים את המוות, הטוב ואת הרע, הוא בוחר כל הזמן הטוב ובחיים, הבחירה מרוממת אותו, מגדלת אותו, מנסית אותו, ואכן מקדמת אותו. וככה מישראל. א', כן, ובידה ותלבי צודק, והתורה הייתה אלוקית יותר, הייתה אז מושלמת יותר. ואכן התורה שהפסדנו, או שפחיים עם שבע הלוחות, לדידור, הייתה תורה שלא לא נוכל להגיע לאותן רמות של אמת שהיו גלומות באותה תורה. ומבחינה זאת זו נסיגה בכל קנה מידה. אבל התורה משמשת אותנו לא רק לאמת ושקר, לא רק כחוכמה אלוקית, אם כי כמובן גם, אלא גם משמשת אותנו לביטוי מערכת יחסינו עם הקדוש ברוך הוא. הלימוד המשותף והתורה בנויה על כך, או תלמוד תורה ותורה בעל פה בנוי על כך, שאדם הקדוש ברוך הוא מתחברים יחדיו בשותפות. אדם משיג דבקות על ידי שותפותו עם הקדוש ברוך הוא. וברגע שהקדוש ברוך הוא השאיר מרחב רב יותר לאדם, השאיר מרווח יותר גדול, הוא הפך את האדם לשותף יותר משמעותי. תפקידו של האדם, הפוטנציאל, גדל דווקא משמעת הלוחות. אז כאמור, יש מחיר לרמת האמת, יש גם מחיר למי שלא יודע ללמוד, לא יודע, לא מתכוון, לא, אין את המיומנות. כן, מי שלא מכיר בחשיבות הלימוד, מי שפונה אוף לתורה, אז כמובן את הפסדו כפול. אבל בשביל מי שמוכן, נפשי שבולים, להיכנס לתוך בית המדרש, להיות יושב בית המדרש, להיות מלומדי תורה באהבה, ללמוד, ללמד, לשמור, לעשות, מוכן להקדיש את עולמו ואת מרצו ואת, ואת האנרגיות שלו ולתלמוד תורה ולמסתעף ממנה, דווקא שבת הלוחות נותנות לו מקום רב יותר להיות שותף פעיל ובכיר יותר. המחיר הוא אולי תורה אנושית, אבל תורה אנושית נותן לאדם את היכולת לחבור ולהשתתף ביחד עם הקדוש ברוך הוא. אם נחשב את עצמנו שבזיכרון דברים אלו נשוב היטיב, איזה תשובה נוכל לעשות על שבירת הלוחות? התשובה היא כמובן לבנות אותם מחדש, לתקן את אותם הודיות שפחו באוויר, לבוא לנסח, להגדיר. אם עם ישראל בעגל ראה את עצמו כמתרחק מהתורה, אזי התיקון, מה שהרמב"ם מדבר כאן שבזכות דברים נשוב להיטיב, פרשו של דבר נשוב להיטיב, להשקיע, להכיר בחשיבות התורה, להקים משמעותה ובאחריות שלנו עליה. אם הלוחות נשברו באשמתנו, אזי התיקון צריך להיות לקחת אחריות לתיקונם. שמעתי פעם דרשן אומר, הגמרא אומרת שהנונים שבאים מצוא ארון הם להבדיל בין פורענות לפורענות. שמה הפורענות שם? כתינוק הבורח בבית הספר. זאת אומרת, מתי ישובו הנונים קומם? כשתינוקות ירוצו בבית הספר בשמחה. שתינוק ירוץ בעצם בשמחה, יתקן את הבריחה שאתה מהר סיני, וכאשר ניגש ללמוד, לחדש, לייצר, תיקח את התורה, בסופו של דבר כישלון היה שם, אומרת במשפט אחד, היה תורה, והיה למציאות היסטורית מסוימת. כשהמציאות ההיסטורית פתאום אימה להם, במדבר, הם עבודים, הם לא יודעים איך להתקיים במדבר, אז יש כי התורה וההיסטוריה נפרדים, ואז הם נכנסים לפניקה ועובדים עבודה זרה. אם נחבר את התורה, אם קודם כל נחבר את שברי הלוחות, שנית, נחבר את התורה לעולם שלנו, לעולם ההיסטורי שלנו. אני לא יודע כי רלוונטית וחשובה. נבין שאנחנו שואפים את כוחנו מתוך אותה תורה, אזי, וזה קרוי התיקון. אדם יש בחייה, יש ערכים שונים, יש תורה, יש עבודה גמות חסדים. אדם יש בחייה בתקופות שונות שבהם הוא משנה את המינונים. בכל חייו כמה אדם צריך לעשות בשלושתם. אדם נמצא בישיבה, הוא מקדיש מרץ רב לתורה, ללימוד, ליצירת הזיקה בעם ישראל הקדוש ברוך הוא. אנחנו נמצאים בדור שהרבה מאוד יהודים לצערנו לא זכו ללמוד ולו את הידע הבסיסי ביותר. יהודים רבים רחוקים מאוד מהתורה, רחוקים מהלוחות, רחוקים מהקדוש ברוך הוא לצערנו. אם אנחנו זוכרים שבית המדרש, אנחנו נמצאים ב-17 בתמוז ביום שהשתברו הלוחות, וביום שגם התורה נשרפה לפוסטומוס, מחויבות שלנו להיטיב, זה כאמור להשקיע משני השקעה, גם בלימוד עצמו, גם בהבנת חשיבותו, להקש במסר הקדוש ברוך הוא, וגם להיות פעל אותם יודעים שלא זכו ללמוד, אם ניתן לעזור לנו להכיר בחשיבות, ובכל מקרה להיות לומדי תורה על מנת שהתורה הזאת תוכל לתקן את הלוחות, ובצורה כזאת, על ידי שותפות, שעל ישראל הקדוש ברוך הוא תלמוד תורה, נוכל לומר שבזיכרון דברים אלו זכינו להיטיב.